שלום לכם ילדים, הפעם נדבר קצת על ימי בין המצרים, על חורבן בית המקדש, על הימים שאנחנו נכנסים היום 17 בתמוז. כתוב בשולחן ערוך, ראוי לכל ירא שמיים להיות מיצר וחרד על החורבן. ואם הוא לא ירא שמיים, אז יהיה מיצר וחרד על החורבן שלו. וכתוב בחז"ל, מסכת סוכה בדף מ"א, ציון היא דורש אין לה, סימן שציון צריכה דרישה. אחד מהדברים ששואלים את אדם שבא לבית דין של מעל אחרי מותו, ציפית לישועה. ציפית לישועה, איך אומרים בתפילה בבוקר בקדישה, בשבת במקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. כל חכם מישראל שיש בו דברי תורה לעמיתו, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודם של ישראל, וכל ימיו מתהווה לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב ולכינוס גלויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו. כלומר, יש הרבה דברים שאנחנו אולי במשך הזמן שוכחים מה אנחנו צריכים לעשות. חייב אדם לדאוג על החורבן, ואמנם זה מאוד קשה כדבר שהיה לפני 1900 שנה, אבל היו עוד אנשים בירושלים שהיו מסוגלים לפקוט ולהצער על חורבן הבית. ולכן יש עניין בנושא הזה לחדש וללמוד מה זה הבית המקדש, מה זה הוסיף לנו. יבץ, הוא העריך וכתב, כאן מקום שראוי להרחיב את הדיבור. אם לא היה רק האבון הזה בידינו שאין מטבלים על ירושלים, זה עצמו מעריך את הגלות, והיא בעיניי הסיבה הקרובה יותר גלויה ועצומה וחזקה לכל הצרות הנוראות שבאים עלינו, שמצאנו בגלות בכל מקומות פזורנו. הוא אמר את זה בתקופתו, ולראות שגם כן השואה, עד צווארנו נרדפנו, לא הונח לנו להרגיע בגויים עם שפלותינו, אבוננו, מרודינו. למה? אומר היבד, כי אנחנו שכחנו מהבינות על ירושלים, אנחנו בטוחים בארץ, בגלות, מרוצים, מסודרים. זה הבעיה, שכחנו את ירושלים, ולא עלתה לבבינו, ולא מתנחים ולא מתאבלים ודברים כאלו. ככה אמר היבד בזמנו, קל לחומר בזמננו, שאפילו שחזרנו אל ירושלים, ילד אחד היה בשבי, נפל בשבי, אמא שלו מחכה שיחזור, והיא כבר בת 60, אמרו לה גברת הוא יחזור, והיא בת 70, ומכינה לו בית ושטיח ורעיתים, ואמרו לה הוא יחזור, והיא כבר בת 80, היא כבר לא מאמינה, ובסוף הילד חזר. איזה שמחה גדולה, ומטלפנים בטלוויזיה ותוכניות והכל יפה, יופי, הנה הילד חזר, ואחרי נתנה לו את הבית, את הדירה, את הווילה, את השטיח, ואחרי יומיים הוא אומר לה, הילד, אני לא רוצה לגור בבית הזה, אני רוצה לגור במחסן בסוף העיר. עד מתי מתחילה הטרגדיה של האמא? כשהוא נפל בשבי, כשהוא חזר, בטח כשהוא חזר, כי כשהוא נפל עוד יש ציפייה ותקווה שיחזור, אבל כשהוא חזר ולא רוצה להכיר באמא, פה מתחילה הטרגדיה. זה שאנחנו באנו לירושלים ולא רוצים להכיר, ואנחנו מסתפקים בכל מיני דברים אחרים וכדומה, זהו החורבן הגדול ביותר שאנחנו יכולים דבר כזה. זהו היסוד הגדול ביותר שאנחנו פשוט חולמים. כל דודי דופק, אומר שיר השירים, שורשי נמלט על השכינה שיצאה מצדלי המקדש. אנחנו עצלים, פשטתי את כותנתי אכל בשינה, ואנחנו לא יכולים לעשות שום דבר ולא עושים. לפי כך, יש עלינו להתעורר, להרגיש את גלות השכינה, להתאבל על ירושלים. איך כתוב בישעיהו, שמר בית על חומותייך ירושלים הפקדתי, שומרים כל היום וכל הלילה, תמיד לא ירשו, מזכירים את השם, אל דמי לכם. אתה תקום תרחם ציון, כי עת תחננה, כי בא מועד. אתה תקום, כי רצו עבדיך את עבדה, את עפרה ואת אבניה ואת עפרה ויכוננו. כתוב, שבית המקדש נקרא גם משכן, שנתמשכן על עוונותיהם של ישראל. שעם ישראל עושים עוונות, לוקחים את בית המקדש בתור משכון. שעל אחד, הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר שאסור לקחת משכון מאדם שזה חיי נפש. כתוב מפורש שאסור לקחת משכון דבר שזה חיי נפש. נהג מונית לא לוקחים לו את המונית שלו, וספר לא לוקחים את המספריים שלו. אז איך הקדוש ברוך הוא לקח מאיתנו את בית המקדש שזה חיינו וזה בית חיינו, אז איך הוא לקח דבר שזה חשוב? התשובה אומר האלוקים, נדמה לי שאתם מסתדרים גם בלי זה. אם תוכיחו לי שזה חיים שלכם, שזה חשוב לכם, אני אחזיר לכם את זה, אבל לא נראה לי ככה. אתה תקום תרחם ציון, כי עת נחננה כי בא מועד. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיקים את ציון, כי בא הזמן הזה. נראה אלוקים, כי רצו עבדיך את אבניו ואת אפריו, ויכולים תוכיחו לי שאתם רוצים את האבנים ואת האפר, אז אני אחזיר לכם את זה. אבל אם אתם לא מעניין אתכם הדבר הזה, אז זאת היא הבעיה הגדולה ביותר. אנחנו לא מראים שאנחנו צריכים את זה, מסתדרים גם בירושלים. זהו הגדול שצריך לעשות בעניין הזה של להכיר את ירושלים. זה לא דבר קל, אני יודע שזה לא דבר קל בכל אופן, אבל היו בירושלים אנשים שהיו גדולי ישראל בכל הדורות, נהגו להרבות בבחייה לחורבן, ומספרים על גדולי ישראל באשכנז. רב יהודה אסד היה מפליג בבחיות על החורבן, לחתם סופר, הקף החיים, נהג לקום לפני חצות, ויש הרבה סיפורים על הדברים. אומרת הגמרא, וכבר היה רבן גמליאל ורב לזר בן עזריה ורב ישוע ורב יעקב במסכת מכות כ"ד מהלכים בדרך, ושמעו כל המונה של רומים בריחוק של 120 מיל. התחילו בוכים, ורב יעקב צוחק אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, הללו כושים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבים בטח והשקט, ואנו בית אדום רגלי אלוקינו סבור בעת ולא נבכה. ושם מסופר גם כן שהם ראו בירושלים שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים, והם בכו. בכל אופן, היסוד הגדול ביותר הזה שהאבלות על החורבן היא זאת שתביא את הגאולה. מספר על רבי יהודה בן הילה במסרת תענית למד, ערב תשעה באב מביאים לו פת חרבה במלח, יושב בן תנור לקיריים, מקום מלוכלך או מתונף בבית, ואוכל ושתה עליו קטון של מים, ודומה כמו שמוטל לפניו, מתו מוטל לפניו. זהו היסוד הגדול ביותר שכתוב על גדולי אדום. אפילו התיירים הנוצרים הם מספרים על הדבר הפלא שבאים יהודים לכותל המערבי לפקוד שם, והוא מתפלא. במאה ה-11 לספירתם יש נוסע אלמוני שמתאר, לא רחוק מהמקום הזה נמצאת אבן שאליה באים יהודים בכל שנה, מושכים אותה, בוכים, מתייפכים, וכך הם חוזרים משם. וגם באבילות, אלה את ירושלים על ראש שמחתי, והיו קמים בחצות הלילה, עוסקים בתיקון חצות, עוסקים בתורה בתחנונים עד אור הבוקר. ויש חברת תיקוני חצות, ויש כהנים של תיקוני חצות, ובכותל הולכים שלא זז משם שכינה, הנה עומד אחר כותלנו מציץ מן החורקים, שופכים לב שמה ובאמת בוכים. היו אנשים גדולים כמו רבי ציון ידלר ועוד גדולי ירושלים, שבאמת היית יכול להרגיש שהם הבכי זה כאילו שנפטר להם מישהו עכשיו, לא לפני 1800 שנה. לא לפני 1800 שנה. יש איזה סופר גוי, הוא אומר, אני ביליתי את שעות אחרי הצהריים באחד המקומות הנפלאים ביותר בעולם, מקום שבאים היהודים ובוכים על הכותל מקדשם העתיק. וזה באמת פלא עצמו. נפוליון ראה יהודים בצרפת בוכים, אמר להם, מה זה בוכים? הרי נפוליון מנצח. אמרו לה, בוכים על בית שנפל בירושלים. אז הוא חשב שנפל אתמול ושל ולא היה לבית הזה ביטוח. אמרו לו, איזה ביטוח? מדובר לפני 1700 שנה. אמרו, ואתם בוכים על בית שלפני 1700 שנה? אתם נורמליים? הוא הלך וצחק, התגלגל מצחוק, אחרי זה הוא חזר ואמר, אם הם בוכים על בית כזה, סימן שזה חי, הרי גזירה על המת שישתכח מן הלב, נכון? יש גזירה על המת שאחרי שנה שוכחים, אז איך פתאום פה זוכרים? סימן שזה חי, זה לא מת, הדבר חי, לא שוכחים, זהו היסוד הגדול ביותר. ביום כיפור, בתפילה, עבודת בית המקדש, מתייפח הכהן, החזן, מבכי, בתחנונים, בפני אבינו שבשמיים, כאילו שעומד עכשיו לפני העבודה של הכהן הגדול. זה משהו, משהו. הסיבה על הבחייה על החורבן, זה תהיה הסיבה לגאולת ישראל. כה אמר השם כתוב, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה כי ישכר לי פעולתך נאום השם ושבו מארץ אויב ויש תקווה לך יתך נאום השם ושבו בנים לגבולם ירמיהו למד א'. זהו יסוד הגדול ביותר שאנחנו צריכים לעשות משהו, לעשות איזה דברים שנזכור את חורבן בית המקדש. יש כל מיני הלכות, וזה בעצם תשעה באב, וזה בין המצרים שבעצם כתוב בגמרא שהיו צריכים בכלל לא לאכול בשר. במסכת בבא בתרא בדף סמך עמוד ב' כתוב שכיוון שנחרב בית המקדש רצו לתקן שלא יאכלו בשר. למה? כיף הקורבנות. אמר להם רבי שעז, אולי גם לא תשתו מים כי ניסו המים, אולי גם לא תאכלו חיטים לחם כי היה חיטים של קורבן מנחה, אלא אי אפשר לבוא ולהתאבד יותר מדי כעת לעשות להשם הפרו תורתך. אבל אנחנו עושים, שמים עמל עמה בבית זכר לחורבן בית המקדש. זהו היסוד הגדול ביותר, וזה מה שהחיוב, מה שחזל לימדו אותנו בכל מיני הלכות. לא מתחתנים ולא מסתפרים, ויש כל מיני כללים. יש שבוע שחל בו תשעה באב, יש ראש חודש אב, יש מ-17 בתמוז. כל הדברים הללו, זהו נקרא ימי בין המצרים. ובכן, הסיבות לחורבן, כתוב במסכת יומא, בית ראשון היה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, היו עבירות חמורות. ולעומת זאת במסכת נדרים פי א' כתוב שבית ראשון חרב בגלל שלא בירכו בתורה תחילה, או לפי הר"ן שלא למדו תורה לשמה, לכן הם לא בירכו. אז איך אתה אומר במקום אחד בגלל שלוש עבירות, או במקום אחד בגלל שלא בירכו בתורה תחילה? אתם יודעים מה השובה? באמת העבירות הגדולות הם אלו שגרמו את החורבן. אבל אילו היה תורה בעם ישראל, התורה הייתה מצילה, התורה הייתה מגנה. אבל ברגע שלא למדו תורה או שלא בירכו בתורה הייתה שלא נשמע, אז גם כן נשאר העבירות הגדולות של עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. זה היה בבית ראשון. ומה היה בבית שני, שהיום אנחנו סובלים עד היום, שהיו עוסקים בתורה וגם עשו גמילות חסדים, ובכל אופן מה היה בבית שני? הייתה שנאת חינם, ולא הרגישו שזה עבירה. איך יכול להיות שעשו גמילות חסדים והייתה שנאת חינם? אז למי הם עשו גמילות חסדים? לשונים שלהם? יכול להיות שכוונה שלא הוכיחו. לא תשנא את אחיך מלבביך, הוכיח תוכיח את עמיתך. אתה צריך להוכיח אותו, אכפת לך ממנו. אם אתה יודע שאדם הולך לקנות דירה בחפץ שיבה, אתה אומר אל תקנה, אפילו שאתה מפריע לו, אבל ההפרעה היא לטובה. אל תקנה דירה בחפץ שיבה, כי אתה יודע שאין להם משכונות והם יפשטו את הרגל. אז זה בדיוק הבעיה שעם ישראל היו צריכים לעשות, זה שהם לא למדו תורה. כשהם לא למדו תורה, אז הגיעה הבעיה. והגמרא אומרת שבית ראשון נתגלה אבונם, נתגלה קיצם, בית שני לא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. בית ראשון הם ידעו שהם עושים עבירות, עבירות חמורות ביותר, אבל כשאדם יודע שהוא עושה עבירה זה כבר חצי ברכה, כי כשיהיה לו איזה מפח או ילד תאונה או משהו, אז ידע ממה לחזור בתשובה. אבל בית שני לא נתגלה אבונם, הם לא ידעו שום דבר. לא תשנא את אחיך בלבביך, על מה זה? תרקוד איתו? לא, הוכיח תוכיח את עמיתך. תגיד לו, אדוני היקר, אתה הולך בדרך לא נכונה. לא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. יש בעיות שלא נתגלה אבונם, לא יודעים, לא מרגישים את הבעיה, לא נתגלה קיצם. זה היסוד הגדול שאנחנו צריכים לחזור ולשנן. השנאת חינם זה שלא הוכיחו, נכון כתוב שבדור הזה אין מי שיכול להוכיח, שאומרו לו עד שאתה מוכיח אותי טול קורה מבין עיניך, זה נכון, אבל יכול להיות שזה היה תוכחה בזמן שאנשים היו גדולים, אז אתה בא אומר לו איזה עבירה שהוא בקושי עשה או שהוא לא יודע, טול קורה מבין עיניך. אבל היום כשהדור כל כך פרוס וכל כך מקולקל וחוץ פייז, היום כל אחד יכול להגיד תוכחה, לא צריך איזה סודות צבאים להוציא, אנשים רואים שהם לא בדרך והם לא בכיוון. אז אולי היום זה הדברים האלו היו צריכים להיות קצת שונים בנושא הזה. זהו היסוד הגדול ביותר שצריך לעשות את העניין שימי בין המצרים, להבין את הנושא הזה. כל הדברים שכתוב בחורבן או במגילת איכה או בתפילות, זה בא בעקבות זה שאנשים מאבדים את הראש. זה היסוד הגדול ביותר. אני רק אספר לכם סיפור. הרי אתם יודעים שכל דיני האבילות הולך ומתקדם, מתחיל ב-17 בתמוז, לא מסתפרים ולא מתחתנים לאשכנזים לכל הבחות, אחר כך ראש חודש שחל, ראש חודש אב, אז ממשיך העניין הזה של שאסור כבר לחבץ, אסור לבנות בית חדש, שבוע שחל בו תשעה באב, אסור גם כן להסתפר וכל מיני דברים כאלו, לפי הספרדים אסור אפילו גם כן דברים חמורים. אחרי זה ערב תשעה באב לא אוכלים שני תבשילים, ושתשעה באב בבוקר יושבים על הרצפה כמו אבלים, לא מניחים תפילין, כי זה פאר ואין פאר באפר. ודווקא בתשעה באב אחרי חצות, אז אומרים נחם את אבלי ציון וירושלים, ויושבים על השולחן ומניחים תפילין ויש נחמה. זה לא הבנתי, הרי לכאורה עיקר החורבן היה בתשעה באב אחרי הצהריים שזרקו את הלפיד, ואז התחיל להישרף, כל השפה הייתה ביוד באב בכלל. אז איך יכול להיות שאתה התקדמת באבילות, ברגע של השיא אתה פתאום מתחמק? אז איך זה יכול להיות? המלך אמר לצייר אחד, אני רוצה שתתאר לי את הנוף ליד הבית שלי, אבל אני עושה כל פרט ופרט, שלא יהיה חסר שום פרט אחד. אני אתן לך חודש שלם מכחולים לורדים, אתה עולה למעלה בארמון שלי, ולמטה יש שומר אחד שכל מה שאתה צריך אתה מתקשר אליו והוא יביא לך. אין, אתה לא יורד, חודש שלם אתה מנותק. ותעשה לי באמת איזה ציור יפה. ואכן הבן אדם התחיל לעבוד, ואחרי חודש הוא גמר את הציור, שם את זה על כלון צעות, והוא רוצה לראות אם הציור הזה יפה. אבל יש בעיה, כשאתה מסתכל על ציור קרוב ומאוד לעיניים, אתה לא יכול להרגיש את זה. והוא מסתכל על הנוף, הוא מסתכל על הציור, והוא מוקסם והוא שיקור, אבל יש לו קשיים. ואז הוא החליט שהוא הולך צעד אחד אחורה. ואז הוא רואה יותר טוב, הולך עוד צעד אחד אחורה, וזה שלמטה רואה שהטיפש הזה, הוא לא רואה שהוא נמצא בהר, והוא הולך לברס, עוד מעט הוא יכול לפוצץ את הראש שלו, מה זה? הוא צועק לו, ולא שומע, מה עושה? זה העוזר שלו, למטה לוקח אבן, זורק את זה חזק על הציור, הציור נקרע. ואז פתאום הצייר מתעורר, אומר, מה עשית לי? אומר לו, תסתכל אחורה, עוד דקה אחת אתה עושה סלטה ואתה מתפך, אז מה שווה הציור הזה? עשית ציור כזה אבל אתה תמות, אז מה שווה ציור בלי צייר? אין מי לתת את הפרס. ככה אני עצרתי אותך, אני הצלתי שאתה לא תמות, אז יש צייר, אז יעשה ציור חדש, מה כל הבעיה? אבל אם לא, אז לא. זהו היסוד הגדול ביותר, הוא עצר אותו. זה שהוא זרק עליו את האבן על הציור, הוא עצר את הנושא הזה, ואז הבן אדם יתעורר. רבותי היקרים, ירמיהו וישעיהו ויחזקאל מתריעים על הציבור, נא לראות בנביא שעם ישראל פשטו, עם ישראל הלכו בחוקות הגוי, עבדו עבודה זרה וכדומה, והעם נעלם. אז יש לנו בית המקדש יפה, ציור יפה ונחמד, אבל זה ציור ללא צייר. ציור ללא צייר זה לא שווה שום דבר. ואז רואה אלוקים שהמצב הוא חמור מאוד, ולכן אנחנו עושים עוד חורבן ועוד חורבן ועוד חורבן. התחלנו מהמצור שהיה בעשרה בטבת, ואחרי זה המשכנו ב-17 בתמוז שהובקעה העיר, ואחרי זה כל מיני דברים מתקדמים, ואנשים לא מבינים. ואז בלית ברירה זה אלוקים שובר את בית המקדש, וכשאלוקים שובר את בית המקדש העם מתחיל להתעורר, עכשיו נזכרתי, טוב שעכשיו התעוררת לכל הפחות, עכשיו פתאום אתה נזכר זה, ואז יש סיכוי שהצייר יקום לתחייה ויתחיל להיות יהודי, אז באמת אין בית המקדש, אבל ציור אחר יש. לכן כל זמן שלא הגיע השריפה ב9 אחרי הצהריים, אנחנו רואים רק את ההידרדרות של העם. ברגע ששרפו להם את בית המקדש, או שזרקו להם אבן על גוליאתו וכדומה, ברגע ששרפו להם את בית המקדש, אז העם התחיל להתעורר. אז זה אומר מזמור לעשיו, אלוקים באו גויים בנחלתך, עכשיו שאתם מתעוררים, עכשיו מנחם את אבלי ציון וירושלים, עכשיו שאתם כבר מתעוררים, שנשרף בית המקדש, אז יכולה להיות נחמה. נכון שאין לנו ציור ואין לנו בית המקדש, אבל יש לנו צייר, הצייר לא יידרדר עד תחתית התהום, ויכולים להחזיר את זה ויצייר עוד פעם. הנה לימדתי אתכם על קצה המזלג ילדים, כמה צריך להשתדל לראות את חורבן בית המקדש, זה מאוד קשה למבוגרים, בטח שזה קשה לילדים, וגם כן להבין מה זה חסר לנו בית המקדש. יש המון חזלים והמון מדרשים והמון גמרות, מה הייתה המעלה של בית המקדש, חוץ מהכהנים שלהם, ודאי שזה היה מצווה, אבל זה גם היה לעם ישראל וכדומה. ואם אנחנו נבין ונדע ולא נעשה שטויות בין המצרים, תאמינו לי, והיה זה שכרנו. כל טוב לכם, שלום ולהשתמע.